שלום וברכה. אנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק במאמר דעת אלוהים את הרב קוק. מודפס בכרך הנקרא עדר העיקר בהוצאת מוסד הרב קוק, אבל זה בספר הנקרא עקבי הצאן, ובמהדורה של מוסד הרב קוק המצויה זה עמוד קמ. קמ. אנחנו עסוקים, כן, בקריאה של הרב קוק ללימוד מעמיק. בעצם מה שהרב דורש זה שדעת אלוהים לא תהיה נאיבית וילדותית. מה שהוא דורש. איך עושים את זה? הוא אומר צריך שפה ברורה. כן? ככה הוא לימד אותנו בעמוד קמ"ט, שצריכה להיות שפה ברורה, כיצד לדבר בענייני יסוד של האלוהות, של האמונה, של החיים וכדומה. וכפי שאמרנו, זה לא פשוט למצוא את השפה הזאת, אפשר גם לטעות כמה טעויות. ולסבור שככל שנשתמש באוצר מילים יותר מסובך, יותר שבתי, אז זה ייחשב ליותר עמוק, וזה לא תמיד כך. יש גם טעות נוספת, לחשוב שצריך למסור סתרי תורה לציבור בשפה של הקבלה. וזה בדרך כלל רק מבלבל את המוח, אנשים אחר כך הופכים להיות שופכי נאומים קבליים שאינם יודעים את פנימיותם. לכן לא כל כך פשוט למצוא את השפה. הרב קוק השתדל הרבה בספרים שלו למצוא את השפה התואמת את הדור, אלא דעקה שהוא דיבר בשפה הספרותית של דורו, וזה לא תמיד מובן לבני דורנו. לכן צריך כחלק מהמקצוע של לימודי האמונה לדעת בכל דור ודור למצוא את השפה. באופן שהשפה תהיה הביטוי, תהיה ההשתקפות של התכנים, ולא מה שממסך את התכנים. הווה נקרא את הדברים של הרב בעמוד קמ, דיבור המתחיל להקל. מה זה למסך? מסך זה לעשות מסך. כן, לפעמים מאחורי המושג מסתתר הנמסג. במילים אחרות, אני רוצה לדבר על משהו. בהתחלה אני משתמש במילים שמפגישות אותי עם התוכן. אבל בסוף אני מחליף את התוכן במילים עצמם, ואני שוכח מה התוכן אומר. כן, זאת אומרת, למשל, אם אני אגיד לך, ניקח דוגמה פשוטה, לחזור בתשובה. זה יפה. אני נגיד שאני לא יודע מה זה לחזור בתשובה. אז אתה מסביר לי. כמה זמן לוקח לך להסביר לי? רבע שעה. אחרי רבע שעה אני מבין. ואז אתה מניח שכל פעם שאני אשמע את המילה לחזור בתשובה, אני אזכר בכל מה שאמרת לי באותו רבע שעה, וזה לא תמיד נכון. ייתכן מאוד שהשחיקה של החיים תגרום לי להשתמש בביטוי הזה דווקא מהצד הנלעג והשטחי שלו, ואני כל פעם אשכח את התוכן העיקרי שלו. מובן? לא, ההסבר הדרבה זה מסביר. לא, המילה מצמצמת. המונח מצמצם. המונח בא במקום ההסבר. מה אוקיי? אם אתה שואל, סימן שלא הבנת מה שאמרתי, אז אל תגיד לי אוקיי. בואו נחזור עוד פעם. אז אני אסביר עוד פעם. כן, זה הסמל במקום התוכן. אולי אני אקח דוגמה אחרת יותר פשוטה. אני אגיד, זה חשוב לאכול ארוחת בוקר. בסדר? עכשיו, תסביר למה זה חשוב לאכול ארוחת בוקר. אז אני אסביר לך כל מיני דברים, פיזיולוגיה, והמרכיבים של ארוחת הבוקר, ולמה זה טוב שיהיו דגנים, וטוב שיהיה חלב, ולמה זה לא טוב שיהיה דבר הזה, וכו' וכו'. ואז אתה תבין מהי ארוחת הבוקר, במיוחד אם זה בא אחרי פעילות פיזית, ואם זה אחרי התפילה גם, וכו'. יש הרבה הרבה מרכיבים שעושים את ארוחת הבוקר למושג מועיל, ולא למושג מזיק. אבל עם הזמן, יכול להיות שאתה תתרגל לאכול ארוחת בוקר מזיקה. תאכל ארוחת בוקר במיטה, עם מלא שומנים, וממתקים. אבל אתה תגיד, לא, יצאתי ידי חובה. אני עדיין קוראים לזה ארוחת בוקר. אבל המכוון מאחורי המילה הזאת, כבר איננו מה שהתכוונתי בהתחלה. הבנת אותי? אתה איתי עד עכשיו?
עכשיו הבנתי את הדוגמה.
רגע, את הדוגמה הבנת?
כן.
כן, אז עכשיו יותר, אז מה שאני רוצה לומר, שלפעמים מילים, במקום להיות הסבר, הם מסך בפני התוכן האמיתי. לכן צריך מדי פעם לעשות ישיבת רענון ולומר, כשאמרנו ארוחת בוקר, התכוונו ל. באמת? חשבתי שזה לאכול ממתקים. בסדר? במיטה. עכשיו פתאום אתה מסביר לי, אז אני עכשיו חוזר. אז אני אגיד לך לחזור אל הראשונות. אז עכשיו, בשפה של דעת אלוהים, יש הרבה מאוד דברים שדבקו, איזה סיגים שנדבקו במושגים. כגון המושג של חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה דבר שהוא ביסודו שמח. האדם משתחרר מן העול של החטא, פוגש מחדש את מי שאמר והיה העולם, פוגש את עצמו, אז הוא שמח מאוד. הציור המקובל של חזרה בתשובה עלול להיות כדרות, עצבות. כן? כמו שפעם מישהו שלמד איתי את המחזור של יום הכיפורים, אמר, תלמד אותי קצת את המחזור של יום הכיפורים, אמרתי לו, אגב, צריך גם לחזור בתשובה. אז הוא אמר, כעס מאוד, מה, גם זה צריך? כן? זאת אומרת, וכי לא מספיק לומר את הבידוי. כן, זאת אומרת, בגלל שהמושג הפך להיות מסך לתוכן שרוצים לדבר עליו. זה מובן מה שאני אומר? זה בעיה בכלל בשפה. השפה זה הנזקים שהשפה האנושית גוררת עימה. זה לא רק בגלל שאדם הוא לא בסדר, אלא בגלל שהשפה זה האופי שלה, למסך. מובן? מה?
בן אדם הסברת לא מזה ארוחת בוקר, נכון?
נכון.
במובן הטוב של זה,
חברונים. נכון, נכון.
והוא הבין שזה דגנים.
לא, הוא בהתחלה הבין נכון. בהתחלה הוא הבין נכון, אבל עם הזמן. אבל השפה איננה, זה שאתה הסברת מצוין, זה יפה מאוד, אבל הסברת לפי תנאי הקשבה מסוימים, כלומר, למילים יש משמעות בתנאים מסוימים. והשפה איננה יכולה לצפות את כל מצבי הנפש של האדם, כולל העייפות והשכחה והתאוות. ולכן זה חיסרון במהותה של השפה, שהיא איננה יכולה למלא בעצמה את התוכן שהיא רוצה לדבר עליו בנפש. בסדר? ולכן, שרמה, זה בעיה בשפה. לכן חייבת השפה להתחדש ולהתרענן. יכול להיות שבהקשר מסוים, מילים מסוימות מובנות לפי הציבור השומע וכדומה, אתה מעביר את זה 50 שנה אחר כך, לא מבין מה אתה מדבר בכלל, או מבינים את זה עקום. בבקשה. אותו דבר לגבי מושגי דעת אלוהים, שנגררו במשך הדורות על ידי החיים הדתיים, עד כדי שהפכו להיות קריקטורה. הקריקטורה הזאת יצרה התפרצות נגד בגלל הבריאות של הנשמה, וזה מה שגרם בין היתר לחילונות בישראל, מתוך בריאות הנשמה, שאיננה יכולה לשאת את הסיגים שדבקו באמונה. מובן? בבקשה.
אולי נראה שאת השפה לא הבינו פעם, ואת הרעיונות פחות. אנחנו רואים בדור שכאילו הרעיונות מובנים והשפה פחות.
טוב, לא יודע איך לקרוא לזה.
בכל אופן זה דו-כיווני, זה לא שפעם הייתה שפה ברורה, והיום, דווקא היום יש יותר פתיחה ויותר רגילה לשתורת הרב קוק. אני חושב שזה,
דווקא הרעיונות ברורים
והשפה פחות.
יכול להיות. אתה אומר דברים עמוקים מדי בשבילי. אני מנסה להבין רק מה שכתוב. טוב, אז בואו נראה עוד פעם מה שאומר הרב כאן, להקל מעל בנינו. איך למצוא בגלוי את האידיאלים הרמים בכל מהלך החיים. של קיום התורה ומצוותיה, לבל יהיה להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. זה ער שם, זה ער שם. כן? פסוק בישעיהו. כן? על מה מדבר ישעיהו שם? על האופן שבו האומה תופסת את דבר השם. צו לצו, צו לצו. קו לקו, קו לקו. זה ער שם, זה ער שם. זאת אומרת, תורה מפורדת ומפורטת מדי. התורה הופכת להיות אבקה. של רעיונות, של דרשות, של הלכות, של מנהגים, ללא התפיסה הכוללת הנותנת משמעות לכל זה. הרי איך נקראת התורה בספר תהילים בפרק י"ט, תורת השם תמימה, עדות השם נמנה? מצוות השם ברא. שואל המהר"ל מפראג, מדוע לו להגיד מצוות השם ברות? הרי כמה מצוות יש? 613. אז מה אתה אומר מצוות השם ברא? הוא אומר, כי מי שתופס באמת מהי התורה, מבין שכל אלה הם פרטים של מצווה אחת. כלומר, התורה היא מצווה שיש לה התפרטות ל-613 חלקים, אבל היא בעצם מצווה אחת. כן, בבקשה. מדוע לא? כלומר, זה בעצם מה שהרב כאן טוען, שגם תלמידי חכמים הם לא בסדר. הם אינם עוסקים בתוכן שצריך להעביר אותו. אפשר, אם היה לי עכשיו אורות התשובה לידי, הייתי מראה לך מה הרב אומר בנושא הזה, אבל אין לי אורות התשובה. אבל אני ממליץ לך להסתכל בזמנך החופשי בפרק ד' פסקה י', כן? באורות התשובה, בפרק ד' פסקה י', כן? כי מן הסתם יש לך אורות התשובה בהישג יד, אצלי אין. טוב. מה? אם כבר הבאת, אז הנה הגיע אורות התשובה, אפשר לדבר. אומר כאן הרב, החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם, מה זה עולם? אנשים. כן? מפני ש, כמו שאומרים, האוילם, כן, האוילם אומרים, כן? מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. זאת אומרת, אתה אומר לי להניח תפילין. לפני 200 שנה, כששאלתי אותך למה צריך להניח תפילין, אמרתי, כי ככה תזכה לך יהיה עולם הבא. עולם הבא? כדאי. יאללה, אני מניח תפילין. בימינו. אתה אומר לי מישהו, תניח תפילין, קבל עולם הבא. מה הוא יגיד לך? אני רוצה קודם כל לדעת, האם זה פותר את בעיית הרעב בעולם או לא. המסכנים בבנגלדש יהיו עכשיו יותר שבעים או לא, אם אני אניח תפילין. כלומר, אני רוצה לראות איך הפרט הזה מקושר אל הגודל הכללי, אם לא, אני לא עושה. אז מה אכפת לי, עולם הבא שלי? מה, זה פרטי? ועכשיו, אומר הרב, ואם היה העולם עוסק, עכשיו, מי זה האוילם פה? תלמידי חכמים. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה, במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, האור של התורה, פנימיות התורה, כן, אם היו עוסקים בדבר הזה באופן שמברר הקישור בין הפרט לבין הכלל, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא הייתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, התרשלות של מי? של מי שזה המקצוע שלו ללמוד תורה. ההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית. כן, כדי ללמוד את הסתרים האלה, סתרי תורה, צריך בכל זאת מאמצים מיוחדים מבחינת המבנה של האישיות. לא הופיע בעולם כראוי. כלומר, במילים אחרות הרבנים לא עסקו בזה. מספיק. אלא חלקם. באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה ההריסה הנוראה. כן? זה עוד נעלה שאלה שלך? טוב. רק הרב אומר, אז איך מטפלים בזה? הנה גם פה הוא אומר, ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. עד אשר, מה? לימודי אמונה, כן. עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כלומר שהבנה בינונית תבין את זה. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. ברור. אז גם פה אומר הרב, אותו, בשפה אחרת, זה כבר יותר, בשנים יותר מוקדמות, להקל מעל בנינו איך למצוא בגלוי את האידאלים הרמים בכל מהלך החיים של קיום התורה ומצוותיה, לבל יהיו להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם, כי אם מצווה כוללת חיה קיימה ונאמנה, כן, מה שדיברנו בשם המערל, על מצוות השם ברא, שכל התורה כולה היא הופעה של רעיון אידאי אחד, המביאה אור חיים וזיו כבוד לכל אחד מבדינו בפרט, ולכלל עמנו בכלל, למען תהיה האמונה, אמונת חוסן, חוכמת ודעת, והירה יראת הוד והדר של אלוהי ישראל, אלוה נורא הוד, המתאמת עם גדלות החיים, כן, לא שדעת אלוהים מקטינה את החיים, והופכת את האדם לאיזו סחבה משומשת, כן, ואור השמחה הנתבעת בטבע מכל אדם אשר ישרה נפשו בו, ומכל עם איתן וחפץ בחיים, ובני ציון גילו ושמחו בשם אלוהיכם. כן, עד כדי כך שכחנו שהשמחה היא הכרחית בדעת אלוהים. זאת היא העבודה. אני זוכר לפני כמה שנים, קבוצה של תלמידי מכון מאיר הלכו לשמוח בשמחת אחד התלמידים באחת מהערים הקדושות מאוד במדינה. ורקדו שם, ואחד מבני העיר הקדושה מאוד אמר, מעניין, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. טוב, זאת היא העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה. אז מה צריך לעשות? צריך לייצר אנשים שהם בעלי הכישרון הזה. אז מי הם יהיו? הם צריכים להיות המצוינים שבבני תורה. והמצוינים שבבני תורה בפרט. אותם שמוצאים בנפשם כישרון ונטייה פנימית ללימודים מוסריים ופיוטיים ולמחשבות רוממות בחוכמות הגבוהות, החפץ הנערץ הזה אסור לחובשו ולבטלו. טוב, הרב מדבר בתקופה שלו שבעולם התורני לא יחשיבו אלא מי שיודע לפלפל בהלכות. רצית שיחשיבו אותך לתלמיד חכם גדול, אתה צריך להיות מסוגל לעסוק בפלפולים עמוקים. מה? היום זה עדיין קיים, אבל בזכות תורתו של הרב התחילו להתרחב הלימודים הרוחניים, ואנשים יודעים להעריך גם לימודים רוחניים. לא רואים בזה רק איזשהו קישוט כדי לאתר את שולחן השבת, אלא מבינים שזה נושא רציני, שזה עיקר לימוד התורה. כן? ההקדמה של תפארת ישראל גם כן פעלה. כן, כן, יש הרבה גורמים שבמשך 100 השנים האחרונות פעלו לשינוי האווירה. אבל בזמן הרב קוק זה עדיין מאוד מאוד חזק, הנקודה הזאת. כן, עיקר לימוד תורה זה לדעת את השם, אתה יודע את זה? המטרה של כל הלימוד זה לדעת את השם. מעניין, אנשים לא תמיד זוכרים את זה. כן? הרב הוא יוצא מן הכלל, הוא אדם ש... אז צריך גם יין, לא?
מה?
זה, יש עניין של... יש הבדל של... אתה מדבר על ענייני כמות ואיכות. כן? זאת אומרת, שברור שאדם שאין לו ידיעה בסיסית בענייני הלכה, נגלה וכדומה, אז התכנים היותר עמוקים הם כמו יין על בטן ריקה. ברור. אבל זה ברור שהיין זה יותר משובח מאשר הבשר והלחם. אמרו חכמים שלא לטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו, לחם ובשר. נכון? ככה הביטוי. זהו, הביטוי קרסו, ביטוי גס. שמלא קרסו. יש כמין ביקורת סמויה מאחורי זה. כן, כמו שהיה אומר הרב יהודה אשכנזי, כל אחד והקרס שלו. כן. עצם זה שהמילוי של הלחם והבשר מיוחס לקרס, למה להשתמש בביטוי כזה? שיש בו משהו מן הבהמיות, הגסות. כן? יש פה ביקורת סמויה נגד בעלי הנגלה שמסתפקים בעולם הנגלה. כן, זה משהו גס. יש גם גסות הרוח שיוצאת מזה, של גאווה, גאווה לימודית שבאה בעקבות כך. חסרון עדינות. אני לא יודע אם צריך להביא את הגמרא, זה צריך להיות המורה אמר את זה שם. טוב. אז אומר, אותם והמצוינים שבבני תורה, בפרט אותם שמוצאים בנפשם כישרון ונטייה פנימית ללימודים מוסריים ופיוטיים ולמחשבות רוממות בחוכמות הגבוהות, החפץ הנערץ הזה אסור לחובשו ולבטלו. כי אם להרחיבו ולהגדילו ולקבוע עליו שיעורים רחבים והגונים בדעת חוכמה וכישרון מדי יום ביומו. כן, כמו פה, הרב פונה בהדרכה מעשית אל בני תורה של דורו שיעסקו בדברים האלה. הם הינם ביותר מחויבים לייחד לאלי הלימודים את רוב כישרונם. כן? לא רק מבחינה איכותית, אם כן, גם מבחינה כמותית. מבלי להביט כלל, עכשיו יש פה בעיה, אם אני כל הזמן אעסוק, אני המוכשר, באותם מהמצוינים שבבני תורה עוסקים בעניינים רוחניים, אז מה יהיה עם מילוי הקרס, ושעשו פוסקים, אה? מה יהיה? הרב שואל, אז תן לרב לענות. אנחנו הרבה פעמים כשקוראים ברב, אנחנו מפחדים ממה שהולך להגיד. אז אנחנו מראש, אנחנו מגינים את עצמנו, ואנחנו אומרים מה שאנחנו רגילים לחשוב, ואנחנו אומרים, מן הסתם הוא אומר את זה. בוא נבדוק אם הוא אומר. בסדר? כלל גדול קיבלתי מרבותיי, כדי לדעת מה התורה אומרת, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה. בוא נראה מה הרב אומר. כדי לדעת מה הרב קוק אומר, נקרא מה שהרב קוק אומר. הם הינם ביותר מחויבים לייחד לאלה הלימודים את רוב כישרונם, מבלי להביט כלל. אם על ידי ייחודם זה, יהיו צריכים לקבוע להם בעסק התורה המעשית, סדרים נוחים, קצרים וישרים. לדעת הלכה ברורה וסברה ישרה. שימו לב מה הרב אומר. אותם אנשים, הם צריכים, ודאי שהם לא צריכים לעזוב את הלימודים הפשוטים. רק הם צריכים לעשות את זה בצורה נוחה, קצרה וישרה. ולברר כל דבר בעיתו, ביישוב ומתינות ובשינון של בקיאות מחוברת בהלכות הפסוקות, וביסודי הסוגיות והשיטות. כלומר, הרב לא רוצה שאתה לא תדע את הבסיס. שהחריפות האמיתית, מה שהוא כן שולל, זה הפלפול. שהחריפות האמיתית מתיילדת מזה, ממילא, לעת הדרוש. כשתצטרך לפלפל, אתה תדע. בלא תורך רב של עריכות פלפול, שרובו, למה בעצם נוצר הפלפול? נועד רק לאותם שאין להם במה למלות את סימון הנפש להחוותה של תורה ועוז החופש השכלי בדרישתם מבלעדו. אתם רואים מה שהרב אומר? למי נוצר הפלפול? לאלה שמסכנים, אין להם הרחבת הנפש בעניינים אלוהיים עמוקים, אבל יש תביעה אסתטית של הנפש. אז בשבילם נוצרו הפלפולים הארוכים. אף על פי שמיעוטו הוא לעולם נאי והגון. זאת אומרת, זה טוב שאתה תדע קצת לפלפל. טוב ויפה אפילו להיותם עסוקים במהלכים מוכנים מלויינים. אבל העסק היסודי של הנפשות העדינות צריך להיות לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. זה עיקר העניין של אותם נפשות משכילות. על הר גבוה, עלי לך, מבשרת ציון. מה הוא רוצה להגיד כאן? מה זה הר גבוה? גובה התפיסה. צריך תפיסות גבוהות. מבשרת ציון לקראת הגאולה. הרי מבכוח כולך מבשרת ירושלים. מה זה הכל? כל הנבואה שצריך לשוב. הרי מאל תיראי. אל תיראי ממה? מזה שאת תצטרכי בגלל זה לבטל סדרים של פלפול. אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם, כי זה מה שצריך ללמד. צריך ללמד איך לדעת את האלוהים. שימו לב איך הרב לוקח פסוק, ובו הוא מכניס את כל המאמר שלו. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. מה ההבדל בין איש לבעל? איש זה שוויוני, בעל זה אחד מעל השני. מה זה, קשור לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא תופסים אותו כבעל. זה נקרא שמות הבעלים. מה זה בעל? עריץ. כן? כלומר, התפיסה המצויה של האלוהות שהדתות סחבו איתם, של אישיות עריצה צמאה לכבוד, זה נקרא בעלי. וכאשר התפיסה האלוהית הופכת להיות של האידיאלים האלוהיים המזגים עם החיים עצמם, זה נקרא אישי. זה מה שאומר, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה. מה זה שמות הבעלים? המושגים שממסכים בעד הידיעה האמיתית. מה זה מיסוך? דיברנו על זה בעריכות. נכון? ולא יזכרו עוד בשמה, וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, ועם עוף השמיים, ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה, ישבור מן הארץ, השקפתים לבטח, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד ורחמים. מה זה כל הדברים האלה? זה האידיאלים, זה רשימת אידיאלים. והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. והיה ביום ההוא הענה, אינו השם, הענה את השמיים, והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן, ואת התירוש, ואת היצהר, והם יענו את יזרעאל. כלומר, תהיה התפייסות עם העולם הטבעי והכלכלי. יזרעאל, כי זה מה שכתוב. זה כי זה לא מדובר על ישראל שם, מדובר על יזרעאל שם, בספר הושע. קרא נא את שני הפרקים הראשונים בהושע, ותדע על מה הוא מדבר. אבל אני לא מבין, הוא מדבר פה על יזרעאל. למה הוא קורא לו יזרעאל? עיין בפרק ראשון ושני בהושע, הכל שם מוסבר. בסדר? קרא את שמו יזרעאל וכו'. כן? כי פקדתי את אבון וכו'. וזרעתי עלי בארץ, וירחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. והוא יאמר אלוהי. על מי נאמר שמה? על הבנים של הנביא. כן? שנקראו בשם לא עמי, לא רוחמה וישראל, נכון? ובסוף, במקום אשר יאמר להם לא עמי, אתם יאמר להם בני אל חי. במהרה, בימינו, אמן. הלו. בבקשה.